יש עוד נקודה אחת שלפני שאנחנו ממשיכים בפסוקים, רציתי שנתעכב עליו קצת במדרש. דיברנו על ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג בו ממש, הקשר של האהבה, אוהבה יהב ומשחרר ימצא ונוני. ממשיך שלמה ואומר, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. המדרש ביחס לפסוק הזה אומר להנחיל אוהבה יש. שנו רבותינו תלמידיו של אברהם אבינו, אוכלים העולם הזה ונוכלים העולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבי יש. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינום, יורדים לבאר שחת. זאת אומרת, יש פה איזשהו קושי בפשטי הפסוקים, פשטי המקראות, מה פירוש להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אפשר להבין, להנחיל אוהבי טוב, להנחיל אוהבי שפע, מה זה להכיר אוהבי יש? אז ראשי כבר אומר, להנחיל אוהבי יש, יש איתי נחלה הרבה, נחלה רבה. זאת אומרת, אותו יש הוא דגש שיש לקדוש ברוך הוא הרבה. זה כמו ש אדם מובטח לו לקבל ממישהו, מישהו שי, שהיא מתנה. ואותו אדם שמח, נפלא מאוד, הולך לקבל מישהו מתנה, מישהו תשורה. זאת אומרת, אתה לא תחיה, אבל יש מישהו טבע כזה. אותו אדם יהיה הדבר קצת שונה, מי שאמור לתת לו את זה, זה נער בן, נער צעיר, שעוד אין לו כמעט דבר מעצמו, זה בחור ישיבה. או מי שהולך לתת לו את זה, זה אדם, איזה אל הון כזה, אני יודע, מישהו שיש לו נכסים רבים. זאת אומרת, עוצמת האפשרויות שיש לנותן, משפעת גם לאהוב. יש אישהו צד כזה. יש בזה אולי גם נפקא מינה לגבי משלוח מנות. אנחנו כבר 30 יום קודם הרגל. לגבי משלוח מנות, שיש צד שכל אחד צריך לתת לפי הראוי לו. נכון? כך פחות משמע מפשט דברי הגמרא, וזה היינו מודבד מסכת מגילה. להנחיל אוהבה יש, מסביר לנו ראשי, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי הרבה. וזה מיועד לו אהבי. מיועד לו, ואוצרותיהם המלא. גם יש לי וגם אני המלא את האוצרות ממה שיש לי. וגם מתאים לרשי, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, שהחלק הראשון של הפסוק והחלק השני זה באותו מהלך. להנחיל אוהבי יש, יש לי הרבה, ואוצרותיהם המלא מאותו יש שיש לי, אני אמלא אותם. כך מה שרשי מסביר על דרך הפשט. המסודות גם הולך באותו כיוון ואומר, יש, רצה לומר, יש איתי טובה הרבה, להנחיל את אוהביי. ואמלא את עצרותיהם מן הטובה. אותו כיוון ממש. אבן עזרא אומר, יש הוא כינוי לקניין הנצחי הנקנה לנחלה עולמית, וגם כינוי לקניין הממון. יש זהב רב, פנינים וכלי יקר, ויש כלל ואחר כן פרט, זהב ורב פנינים וכלי יקר, וכן טעם ואוצרותיהם. זאת אומרת, אבן עזרא לוקח את היש הזה לא רק למשמעות מוחשית של ממון, נאמרה שהדברים יכולים להיות מוסברים באופן הזה, אבל רש"י לא אומר את הדברים בפירוש, רק אומר שהיא מנחלה רבה. המצודות אומר בפירוש, כינוי לקניין הנצחי אני אתן לנחלה עולמית. זה אותו יש. מה שאני מנסה לומר, שרואים קושי של הפרשנים להתמודד עם אותו יש שמופיע בפסוק. המלבים אומר, להנחיל, אני מוכן להנחיל את אוהביי דבר יש, רוצה לומר פריצית קטם, שהזכות ישנו במציאות, והיא עצמה תכין שכר צדקתם, כי פרים על אליהם יוכלו, ושכר הזה הוא דבר יש וקיים, ויש לו מציאות אמיתי, לא כאבלי העולם שהם אפס. וחוץ מזה אוצרותיהם המלא, ונוסף על היש שאוכל להם מצד המשפט, במתנות יקרות על ידי הצדקה העליונה. המלבי לוקח אותו קצת למקום אחר. הוא אומר, מה פירוש להנחיל אוהבה יש? זה... יש אדם צדיק. הוא עובד את ריבונו שלנו כמו שצריך. אז בשלב הזה שהצדיק עובד את ריבונו של עולם, יש כבר זכות לקבלת השפע האלוקי. יש, כבר קיים. זה לא שהקדוש ברוך הוא נותן משהו מבחוץ. ודאי יש פה גם איזה נתינה אלוקית. אבל הנתינה היא מתאימה להכנה שהאדם עצמו הכין. זאת אומרת, האדם יצר את אותה הכנה, את האפשרות להיות ראוי. לפעמים אפשר לראות את הדברים האלה במוחש, שבעקבות הכנה רואים שהדברים מתרחשים. זה יכול לבוא לידי ביטוי על ידי זה שאדם לומד טוב, או מסיים איזשהו שלב בלימוד באופן רציני, ואז נמצא באוויר כבר האפשרות הזאת שנמצא מקום עבודה, שתוצא לו הצעה למקום עבודה. מה? כי זה כבר יש, זה כבר קיים. לפעמים אפשר לראות את זה גם אצל בחורים מבוגרים ערב שידוך, שהתחושה היא שאו-טו-טו הם כבר הולכים להתחתן. זה הכנה כזאת, איזו בשילות כזאת. גם, זה נכון בכל ההנהגה. האדם יוצר הכנה, וכשאדם יוצר הכנה, הדבר כבר מוכן, הוא כבר נמצא, כבר קיים בעצם. או אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא יגיע לידי ביטוי, אבל הוא כבר קיים. מי שמתבונן, ועין פיקחה, יכול לראות שהדבר הזה כבר הולך להתרחש. זה נכון. גם בהתבוננות אנושית. ודאי וודאי זה נכון, כאשר אנחנו מתבוננים על התבוננות אלוקית, שריבונו של עולם רואה את הצדיק, שהצדיק מוכן לקבלת הטוב האלוקי. אז כבר זה הסדר, זה הטבע, שהוא יקבל אותו יש, את אותה השפעה. כך אומר המלבין. והצד הנוסף, הצוטרים המלא, זה חוץ ממה שהצדיק מגיע לו, ראוי לו, מצד מה שכבר יש בו, מצד מה שהוא, הוא יקבל עוד אוצרות נוספים, יקבל עוד שפע נוסף. איזשהו יש כזה. באמת, פה רק רואים שהיש הוא לא ביחס לריבונו של עולם, לשפע האלוקי, אלא יש זה כבר מתייחס לאדם, למציאות שלנו, שכבר יש בה אותה הכנה. זה שונה ממה שראינו ברש"י, ומה שראינו במצודות.
וגם מה שמסבירים בחכם לב. בלב כל חכם לב לדעתי חוכמה, שמישהו שכבר יש לו את ההכנה הזו, באמת זה כבר נמצא, אז השם מוסיף לו את החוכמה
הזו. על גבי. נכון? מי שיש בו כישרון, אז לוקח זמן, אבל הדבר ממומש. זה הסדר. זה הסדר. אני רואה חלק מהביטחון שלנו, כי עובדי השם. נשים נוטים להתבונן יותר על התכלית המבוקשת, על מה שמצפים לו. זאת אומרת, אם אדם רוצה שיגיע לו משהו, אז המאווים שלו, הרצונות שלו, מונחים לקראת אותו דבר שהוא רוצה שיגיע לו, אותה תכלית שהוא רוצה שיגיע לו. כמו שהזכרנו. ואת אדם רוצה, נחזור למשל של מקודם, רוצה איזה עבודה, אז כל מה חושב, איזה עבודה היא. אבל מצד האמת, אם האדם מכין את עצמו באופן ראוי, בונה את עצמו באופן טוב, תוצאה היא שהעבודה תגיע מאליה. זה הרבה יותר משמעותי. כי בוא נאמר, אם אדם יקבל עבודה והוא בעצם לא מתאים לה, עוגמת הנפש שלו תהיה כפל, כפל כפולה ומכופלת. כי זה ממש מתאים לו. אבל הוא רצה את העבודה, למה? כי גם הסבתא מאוד חושבת שזו עבודה מצוינת, וגם יכול להיות שיש פרנסתה בצידה, יכול להיות שיש פה מעמד חברתי, אבל זה אושר שמור לאדם לרעתו, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, התוצאה היא שזה רק בסוף הוא יפוטר, יהיה לו עוגמת נפש, לא ימרוצים ממנו, הוא הרוויח. עיקר העבודה, להנחיל אוהב היש, ליצור את היש, ליצור את התוכן, ליצור את ההכנה המתאמת, שהאדם, כל דבר שהוא עושה, לא להסתכל רק על התכלית, אלא להסתכל, אלא איך אני בונה את עצמי באופן הכי ראוי. לקראת אותו דבר שבאמת מתאים לי בטבע. אם זה בפן הרוחני, של עבודת השם, של לימוד, של תפילה. אם מדובר לקראת אנשים שחושבים לקראת בניין בית, אז יכול להיות בינם לחברו, יכול להיות להתחלק, יכול להיות מנת הסבלנות. כל אחד יכול לבדות לפי התכונה שלו. וכשאדם בונה את עצמו באופן אמיתי, אז הדברים, טבע הדברים מתגלגלים באופן יותר פשוט. אז זה קשור לאותו יש, שעליו מדבר פה על מלבין. המדרש אומר, להנחיל אוהב היש, מחילה, שנו רבותינו תלמידיו של אברהם אבינו, כמו שאמרנו, אוכלים העולם הזה ונוכלים העולם הבא. ומה זה היש הזה? מה זה התוספת? נראה שהיש הזה כולל בתוכו שני צדדים. גם עולם הזה וגם עולם הבא. בפשטות אני מבין את השלב הזה במדרש שהוא דומה לרש"י, שאומר יש איתי נחלה רבה. נחלה רבה יש את ההיבט הכמותי, אבל יש גם את ההיבט האיכותי, שיש הרבה נחלה, גם עולם הבא וגם עולם הזה. זה כוח תלמידיו של אברהם אבינו. ישו שלמות. שלמות של הופעה. אברהם אבינו כאדם, כאב המון גויים, כאדם פרטי, שהופך להיות אבי האומה הישראלית ואב כל העולם כולו. וזה תלמידיו. מי שנדבק במידותיו של אברהם אבינו, של שלמות, אברהם הוא אבי, אוהב, דבק בריבונו של עולם, אותה מידה של חסד, של קישור עמוק בין אברהם אבינו לבין ריבונו של עולם, מי שאוהב את השם, דבוק בהשם, זוכה ליש, גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. תלמידה של בלי המרשע יורשים גיהנום, יורדים מבאר שחת. מה קורה להם בעולם הזה? יש פה קצת חוסר הקבלה, נכון? תלמידה של אברהם אבינו רואים עולם הזה ועולם הבא. תלמידה של בלי המרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. אחר זה לא מקביל. פה מדובר לאחר השלב של החיים שלנו. אצל הצדיק, אצל תלמידה של אברהם אבינו. זה תלמידיו של אברהם, של בלעם הרשע, שני הדברים עוסקים לכאורה בשלב של אחרי המציאות של העולם שלנו. אבל המשמעות היא שעולם הזה בלי מפגש עם חיים רוחניים הוא מראש לא עולם. אצל אברהם אבינו ותלמידיו, העולם הזה שלנו, כיוון שיש בו גם מציאות רוחנית, אז הם נוחלים עולם הזה. נוחלים עולם הזה, זה בחינה של היכולת להתענג על השם כבר בעולם הזה. ליהנות מזיו השם, מהשפע האלוקי. אבל מי שלא מסוגל לחיות חיים רוחניים, אז אין לו כלום. יש לו אולי איזשהו ענה רגעית, תחושה של קורת רוח, אבל זה לא תחושה שלמה של טוב השם שמאיר עליו. לא משהו נצחי. גם כשאנחנו מדברים על העולם הזה אצל אברהם אבינו, אנחנו עוסקים בהיבט הרוחני של העולם הזה. עולם הזה ועולם הבא. שלמות. אצל בלעם, מראש העולם הזה לא שייך. אז לא רק שהוא לא זוכה לעולם הזה, אלא שזה ברור שהוא לא יכול לזכות אליו, גם מיורשים גיהנום ויורדים בבאר שחת. איזשהו היעדר גמור, מול היש הגמור של תלמידי אברהם, יש את ההיעדר הגמור של תלמידי בלעם. כי את הרב דימי אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו, שנאמר, ברוך אדושם יום יום יעמוס לנו. אמר לי אביי, איך אפשר לומר כן? והכתיב, מי מדד בשעלו מים? זאת אומרת, אומר, לכאורה מבין אביי, שמה שאמר רב דימי, שעתיד הקדוש ברוך הוא לתן מלוא מוסו, מלוא מוסו של מי? של ריבונו של עולם. ואז הוא אומר, מה שייך בכלל למדוד את השפע האלוקי? יש בן אדם שמסוגל לקבל את השפע האלוקי? זה בלתי אפשרי. אמר לי, מה איתם הלא שכחת באגדת? דאמרי במערב המשמי, דרב אברי מרי. זה בלתי דאגדת. שמה נאמר שם? עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק שי עולמות. שנאמר להנחיל אוהבה יש. האמת שכשקוראים את פשטי המדרש, לא ברור מה בדיוק ההסבר שנאמר במערב. שם רב הבר מרי. מה זאת אומרת, עתיד ליתן לכל, הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק ויציג שי עולמות. נו, ושי עולמות צדיק יכול לקבל. מה זה ולא מוסו? את זה כן הצדיק יכול לקבל. לא הייתי מסעד פסחים. פסחים, שבת. אומרת הגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק ג' מאות ועשרה עולמות, שנאמר, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. יש בגימטריה תלת מאה ועשרה. וזה המשמעות של יש. יש בגימטריה של 310. רבי תניא רבי מאיר אומר, במידה שאדם מודד, מודדים לו. דכתיב בסעסעה, בשלך תריבנה. אמר רבי יושיע, וכי אפשר לומר כן, אדם נותן מלאומסו לעני, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא נותן לו מלוא מוסו לעולם הבא, וכתיב שמיים בזרת תוכן, ואתה היא אומר כן, איזו מידה מרובה, מידה טובה, מרובה ומידת פורנות, אבי אומר זה מידה טובה מרובה ומידת הפורנות. הוא ממשיך הלאה, ממשיך ואומר, אלא כשם שנותן הקדוש ברוך הוא כוח ברשעים לקבל פורנותם, כמו שרואים אצל פרעה, ובמקומות אחרים. כך נותן הקדוש ברוך הוא כוח בצדיקים לקבל טובתן. זאת אומרת, השי עולמות האלה, כל אותה מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן, הן ניתנות לא רק כאיזשהו הנחתה כזאת על האדם, שהאדם יכול להתמוטט מרוב הטוב האלוקי שהקדוש ברוך הוא מריף עליו. ואין מה שאמר חוני המעגל, עמך ישראל לא יכולים, לא ברוב רעה, אבל גם לא ברוב טובה, כאשר ירדו גשמים חזקים מאוד. אבל כאשר מדובר על הצדיקים, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, אמרנו תלת מאה ועשרה, זה רב מאיר. במידה שאדם מודד, מודדים לו. הכוונה היא שכשהאדם הוא מכין את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא יוצר לו גם כלים. יוצר לו כלים. ופה זה באמת נפלא מאוד, המושג הזה של היש. כי לעתים האדם עומד מול בורו, והוא חושש אפילו לדמיין לעצמו איש עם מדרגה רוחנית גבוהה, שהוא היה אולי רוצה מאוד להגיע אליה, אבל נראה לו שזה לא מתאים למקום הנפשי, לקשיים הרוחניים שהוא עומד עכשיו. וזה מוביל לאיזושהי ירידה בדרישה העצמית. האדם מתרגל לבקש דברים יותר קטנים, שיותר מתאימים. אומר המדרש, להנחיל אהבה יש, פירושו של דבר, יש, הכוונה יש. שי למות הקדוש ברוך הוא מכין. הוא מכין את שני הדברים. גם את הנתינה, ולא מוסו, אבל גם שי עולמות. גם 310 עולמות שבהם ניתן לקבל, להכיל את הטוב האלוקי. אותו יסוד שאומר המדרש פה, הגמרא, נותן הקדוש ברוך הוא כוח בצדיקים לקבל טובתם. זה גם לא פשוט. זה גם לא פשוט. אפשר להיפגש בחינוך ילדים, לעתים עם הורים, שרוצים להמיס על ילדיהם הרבה מאוד תובנות בגיל צעיר. נו, בן יקיר, כל כך מוכשר, כל כך טוב, בן כזה. זה טבע ההורים, ברוך השם, לראות את מעלות ילדיהם, וזה דבר חיובי מאוד. אבל צריך להבין שכל ילד צריך לקבל את המזון שמתאים לו בתור ילד, ולא מזון שלא מתאים לו בתור ילד. אם מתחילים לדבר עם ילד עם מושגים מופשטים, אז זו טעות. התבטחו, כשאני הייתי צעיר, התבטחו שעלול להיות מציאות כזאת, שתלמידים של הרב קוק, מרוב שהם מחבבים את רבם, ורוצים שהילדים יהיו קשורים למרן הרב, אז מראים את התמונה לילד, ואומרים, אתם יודעים מה הרב קוק אמר? תחזור אחריי, כנסת ישראל אינה קניין חיצוני לאומה. טוב, חיישים על הילד. ודאי שאין כאלה, והם במציאות, אני רק אומר את הדברים במשמעות, כבדיחה שאני זוכר. זה ודאי דבר לא נכון. אדם צריך להכין את עצמו לקבלת השפע האלוקי לפי מדרגתו. זה מצד אחד. אבל כאשר אדם אוהב את השם, הוא צריך גם לדעת שהכלים שלו גדולים. הוא לא צריך לחשוש מזה שהכלים שלו יגדלו. זה אנשים מבוגרים, ואנחנו יודעים על ארבעה שנכנסו לפרדס. מתוכם יוצא רק רבי עקיבא. להיפגש עם מציאות רוחנית עליונה, יש בזה גם צד של סיכון. אבל כאשר הדברים באים לא מתוך איזושהי תאווה חיצונית, אלא מתוך אהבת השם הכינה, מתוך באמת דבקות שלמה בריבונו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא נותן גם לכל צדיק וצדיק ג' מאות ועשרה עולמות. ואין מה שאומר גם פה המדרש, שי עולמות, להנחיל אהבה יש. חשבתי גם שיכול להיות פה משמעות נוספת למושג של שי עולמות, במשמעות של שי. מה זה שי? שי זה מתנה. שכאשר יש צדיק שאוהב את השם, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שי עולמות, נותן לו מתנה, עוד עולמות שבהם הוא יכול לקבל את כל טוב השם. יכול להיות שזה לא מקרי שזה דווקא במערב. הרחיב ממקום הוא הולך, הכוח של ארץ ישראל, להיות כזאת היא ארץ הצבי, שהיא מסוגלת להתרחב, מסוגלת לתת עוד ועוד שפע. כמעט תמיד שמביאים דברים בשם מערב, יש איזו התבוננות ארץ ישראלית, התבוננות רוחנית שקשורה לארץ ישראל. הרבה פעמים ניתן לראות את הקשר. נמשיך הלאה. השם קנן ראשית דרכו, פסוק כף ב', השם קנן ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, מעולם נסחתי מראש מקדמי ארץ, בין תאומות חוללתי, בין מעיינות נכבדי מים, בתר ערים, ערים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות טיבל, באחינו שמיים שמעני, בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום, בשומו לים חוקו, ומים לא יעברו פיו, בחוקו מוסדי ארץ. ויהיה אצלו המון, ויהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתיבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. יש פסוקים שעוסקים במעשה בראשית, בהתבוננות על בריאת העולם, עוד לפני בריאת העולם, שם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. האמירה היא ממשיכה להיות אמירה של התורה, של החוכמה. שם קנני ראשית דרכו. אומרת החוכמה, הקניין הזה, של קניין תורה, שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, הוא קניין שלא מתחיל עכשיו, אלא השם קנני ראשית דרכו, כבר בתחילת המחשבה הראשיתית לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא קונה את התורה. אומר השיר ראשית דרכו, קודם בריאתו של עולם. מה שהוא אומר, באין תאומות חוללתי, נבראיתי. השם קנני, מסביר המצודות, ברא אותי להיות קנויה לו, וכן קונה שמיים. ראשית דרכו בתחילת הבריאה, קודם מעשיו, מאז מכבר רצה לומר מזמן רב, מעולם מימות עולם אני נסוכה ומושלת, מראש אני מראשונים, מהקודמים לבריאת הארץ, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה, שבעה דברים קדמו לבריאת העולם והתורה אחת מהם. למה זה חשוב שהתורה היא קדמה? מה זה חשוב? מה אכפת לי אם התורה ניתנה למשה מסיני בשלב הזה ניתנה תורה? אלא המשמעות ש קניין מבטא שייכות, אחריות. זאת אומרת, שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו משתמשים, קשורים לקניין שהקדוש ברוך הוא קנה. לקניין של ריבונו של עולם. כשעוסקים בתורה, אנחנו לא עוסקים רק בתורה כמו שהיא מופיעה עכשיו לפנינו. בסוגיה, במחשבה, בסברה, בהגדרה, שזה דרך לימוד תורה. קוראים, מבינים, שואלים שאלות, מבררים. כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוסקים בקניין של ריבונו של עולם. אותו קניין שהוא שייך לקודם בריאת העולם. נכון, שייך גם להיום. אבל זה אישו יסוד, אישו עבוד, שקשור ליסודות הבניין. מה פירוש דברים שנבראו קודם שנברא העולם? הכוונה היא שכשם שלפני שמתחילים לבנות הלבנים בבית, הדבר הראשון שצריכים לעשות, לעשות יציקה. לעשות קודם כל אישו יסוד, יסוד הבניין. אם לא בונים יסוד לבניין, אין משמעות. הבניין הוא כמניין הפורח באוויר. ברוח הראשון, או הרוח הראשונה, או רעידת האדמה הקטנה שתהיה, הוא יהיה התמוטט. הדברים שקדמו לעולם, וזה מה שאומר שבעה דברים קדמו לבריאת העולם, פירושו של דבר, שהדבר הזה הוא יסוד. אי אפשר בלעדיו. זה משמעות הדברים. ואומר המדרש כך, השם קנני ראשית דרכו. יש אומרים התורה וכיסא הכבוד נבראו. תשובה וגננת וגיהנום ובית המקדש ושמו שמשיח עלו במחשבה להיברות. אבל איני יודע אם התורה קדמה לכיסא הכבוד, ואם כיסא הכבוד קדמה לתורה. אמר רבי אבא בר כהנה, התורה קדמה לכיסא הכבוד. נכתיב, השם קנני ראשית דרכו, קודם מפעליו מאז. ובכיסא כתוב בו, נכון כיסאך מאז. אנחנו לא כך מבינים מה הכוונה, מי נברא קודם, האם תורה נברא קודם, האם כיסא הכבוד נברא קודם. שניהם אנחנו יודעים שנבראו. זאת אומרת, תורה, אנחנו לא בדיוק מבינים, אבל אנחנו יודעים מה משמעות המושג תורה. כיסא הכבוד, נראה שזה הנהגת השם. כשאני חושב על כיסו, יש פה איזשהו ביטוי של הנהגת השם. שאם הקדוש ברוך הוא התחיל להנהיג את העולם קודם, או שהתורה קדמה לאותה הנהגה, אותה ישיבה על כיסא. דיברנו כבר קודם, שהתייעץ הקדוש ברוך הוא עם החוכמה, עם הבינה, האם לברוא את העולם, לא לברוא את העולם. אז מה היא אמרה לו? אמרה לו, שיהיה לך אפשרות למלוך. כי יש מלך בלי נתינים. מה שייך מצוות של מלך בלי נתינים? אז מה קודם? אם התורה קודמת, או המלכות קודמת, או עם כיסא קודם. המסקנה היא שהתורה קודמת לכיסא. הרעיון, המגמה, קודמת לעצם המלכות. זה מעניין, כי בדיוק בפרשה שלנו מופיע גם ביטוי, מדבר פרשת כתיסה שקראנו השבת, את העניין שכיסא הכבוד ביחס לתורה. אני קורא מתוך ילקוט שמעוני, פרשת עקב, תף תף דוד דלד. בעת היא אמר השם אליי, פסול לך. זה שאמר הכתוב, עת להשליך אבנים. שעה ששבר משה את הלוחות, היה הקדוש ברוך הוא מתרעם אליו. הקדוש ברוך הוא כועס על משה רבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו חצבת הלוחות ויגעת מהם ונצטערת, לא היית משברם. למה אתה שברת? כי לא אתה טרחת. קיבלת אותה. אני חוצב לאבות, שנאמר כל השם חוצב לאבות אש, ואתה משברם? אני חצבתי ואתה שוברת אותם לוחות? עכשיו תדע מהי כוחן. אתה פסול אותן. אמר הקדוש ברוך הוא, למשה רבינו, עכשיו אתה תפסול את האבנים, את לוחות האבנים. את כנוס אבנים. פסול לך שני לוחות אבנים. אמר לו משה, מאין אני מביא לוחות אבנים? אמר לו משה, יש לי בעיה. יצא פה על הר סיני. איפה המחצב? איפה אני יכול למצוא את אותם אבנים? אמר לו, אני מראה לך את המחצב. אמר רב לוי בשם רב חמא בר חנינא, מתחת כיסא הכבוד הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה את המחצב, שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וכתיב בי והלוחות מעשה אלוקים. מאיפה משה רבינו חוצב את הלוחות? מתחת כיסא הכבוד. אבל אנחנו ראינו פה במדרש שמי קדם למה? שלכאורה התורה קדמה לכיסא הכבוד. פה אנחנו רואים שמשה רבינו חוצב את התורה מתחת לכיסא הכבוד. ממש בקצרה, כי זמננו קצר. יש גם מדרש הפוך. מהמדרש שקראנו עכשיו בילקוט, נראה שיש ביקורת חריפה של הקדוש ברוך הוא ביחס למשה רבינו. מה פתאום שברת את הלוחות? בגלל שלא טרחת, בגלל זה שברת עכשיו, תעשה לבד. כמו המדרש המפורסם על אותו אבא שרצה לחנך את בנו, שיכפת לו מרחוש. אז אמר לו, מעכשיו תלך לעבוד, להביא מטבע. כל פעם חזר הילד עם מטבע. אבל הוא חזר ממטבע שהוא ביקש מאמא, התחנן על נפשו. אז אמא נתנה לו מטבע. אבא כל פעם זרק את המטבע על האש. עד שהבן הלך לרשן ברירה, הלך וחיפש עבודה, עד שמצא עבודה וטרח עם שלם, השיג מטבע. חזר לאבא, אמר, הנה אבא, יש לי מטבע, אבא בא לזרוק את זה לאש. והבן צועק, לא, שום אפל לא. אני רואה לכאורה שיש פה מן ביקורת ביחס למשה רבינו. אבל בירושלמי, במסכת תענית, נראה כיוון אחר לחלוטין. תני רבי ישמעאל, הקדוש ברוך הוא אמר לו שישברם. שנאמר ויכתוב את הלוחות, את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אמר לו, יפה עשית ששיברת. רשמואל בר נחמן, בשם רבי יונתן, הלוחות היו אורכן שישה טפחים ורוחבם שלושה, וימשה תפיס בטפחיים, צד אחד, הקדוש ברוך הוא בטפחיים בצד שני, טפחיים בריווח, באמצע. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן מידו של משה. צריך לקחת את לוחות הברית, הקדוש ברוך הוא. וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. זאת מאבק לא ברור בין ריבונו של עולם ובין משה רבינו. ומשה רבינו הוא זה שחוטף את הלוחות מיד ריבונו של עולם. הוא שהכתוב משבחו בסוף ואומר, ולכל היד החזקה, יש למה על ידה דגברת עלי מיני. רבי יוחנן בשם רבי יוסה, בר אביי אמר לו, לוחות היו מבקשים לפרוח, למשה תופסן, נכתיב את פוסת שני הלוחות. אולי זה המשמעות שקדוש ברוך הוא רוצה לקחת, רוצות לפרוח, ומשה רבינו תופס בכוח. זה לא איזשהו מציאות אחרת, שחלילה ריבונו של עולם, הדברים הרי לא יעלו על הדעת. תני בשם רבי נחמיה, הכתב עצמו פרח. רבי עזריה בשם רבי יהודה, ברבי סימון, הלוחות היו מסוי 40 סאה. 40 סאה זה כמו שיעור מקווה. כובד עצום. והכתוב היה סובלן. איך משה רבינו יוכל להחזיק אותם? כי הכתוב הוא זה שנשא את הלוחות. כיוון שפרח הכתב, כבדו על ידיו של משה ונפלו ונשברו ואתה לתמיד. זאת אומרת, המדרש הזה נראה לכאורה בדיוק הפוך. שדווקא עניין הלוחות, שבירת הלוחות, היה כדין. כך היה צריך להיות. אלא משמעות הדברים, כך צריך לבוא ולומר, מופיע בהרבה מקומות שלוחות ראשונים זה כנגד תורה שבכתב, שזה קשור להשם קטן הראשית דרכו. קשור לתורה, למחשבה האלוקית העליונה שגדמה לעולם. הלוחות השניים זה כנגד תורה שבעל פה. כמו שמופיע, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הרבה טרחת בהם, אל תצטער, שבלוחות ראשונים לא היו אגדות ומדרשות והלכות, והדברים נוספו דווקא בלוחות השניים. מה משמעות הדברים? שיש פה שני צדדים. בצד הרוחני העליון, לוחות ראשונים היו במדרגה יותר גבוהה. לכן, עדיין לא היה כלים, דיברנו על הכלים להכיל את הדברים, דיברנו על היש. לא היה כלים להכיל את אותו שפע אלוקי. ותוצאה מזה הם נשברו. או אם נגיד את זה אחרת, אותיות פורחות. העניין, תורה שבעל פה, זה להתחיל לאסוף את האותיות. לחבר את השברים. להגיע למדרגה שהתורה שבעל פה, דרך מה? דרך כיסא הכבוד. דרך השתלשלות תורה שבעל פה בעם ישראל, בכל דור ודור. הופעת מלכותו של ריבונו של עולם בעולם. כל דור, כל הלכה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתנה למשה מסיני. זה כוח תורה שבעל פה. החיבור בין הלימוד שנמצא בכל דור ודור, והלימוד שנמצא בכל דור מתאים לתכונה של עם ישראל בכל דור. והתכונה של עם ישראל בכל דור, זה הופעת השם באותו דור. כי השם הופיע בכל דור ודור דרך עם ישראל. זה כיסא הכבוד. אז התורה קודמת לכיסא הכבוד, ואיזה משמעות של מה? של תורה שבכתב. התורה העליונה. אותו אור מקיף. כמו שהרב מדבר בפרק א' של אורות התורה. זו התורה. התורה שבכתב היא תורה עליונה שקדמה לעולם. אבל זאת לא תורה שקשורה לאדם מישראל, ללומד. התורה שקשורה לאדם ישראל הלומד, זו כבר תורה שבעל פה. זה כבר קשור יותר ללוחות השניות. לכן, הלוחות השניות כבר נחקקו מאיפה? מתחת כיסא הכבוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה הסיבה ששברת אותם? שברת אותם, כי לא עמלת בהם. מה הכוונה לא עמלת בהם? לא הגעת למדרגה כזאת, לא דווקא אתה כמו שרבינו, עם ישראל, לא הגיע למדרגה כזאת שהוא ראוי באמת לקבל את התורה בפן העליון. לכן, תחקוק אותם מצחת כיסא הכבוד, מתחת כל דורות עם ישראל שבכל דור ודור, תלמידי חכמים שבכל דור ודור. משם תחקוק, מאותה הנהגה של מלכות, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בכל הדורות כולם, משם תחקוק את אותם לוחות שניים. מופיע גם במדרשים שלוחות שניים, בסופו של דבר, שווים ללוחות הראשונים. למרות שזה מבחינה שמשה רבינו, אבל משה רבינו עושה את זה, מתאימים זה לזה. ללוחות השניים מתאימים ללוחות הראשונים. לאותה מחשבה, השם קנה נראשי דרכו, שמחשבת התורה, קניית התורה, התקדמה לכיסא הכבוד, מצד אחד. ומצד שני, לאחר שיש כיסא הכבוד, לאחר שיש את הנהגת השם, צריך עדיין את הלוחות השניים, שבה האדם מישראל, תמיד החמים בישראל, עמלים בתורה, ומחברים את העמל שלנו עם המחשבה הראשיתית שקדמה לעולם, בעזרת השם.